רבה שכרך ב' בעמוד 799, מאמר מהו מבול מים בעבודה. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. כתבי רבה שכרך ב' עמוד 799, מהו מבול מים בעבודה. בזוהר הקדוש נוח מפרש את הכתוב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ. וזה לשונו. רבי יהודה פתח, המה מי מריבה, אשר רבו בני ישראל, ושואל, וכי במקום אחר לא רבו בני ישראל את השם? הוא משיב, אלא אלו היו מי מריבה ודאי, שנתנו כוח וגבורה לבעל הדין להתחזק. משום שיש מים מתוקים, ויש מים מרורים, שהוא סוד הקדושה והלאומת דקו ימין. ויש מים צלולים, ויש מים אחורים, שהוא סוד הקדושה והלאומת של קו שמאל. יש מים שלום, ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלאומת של קו האמצעי. ועל כן אומר הכתוב, המה מי מריבה, אשר רבו בני ישראל את השם, להורות שהוא הלאומת של קו אמצעי, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, דהיינו הלאומת הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו, וזה שאומר ויקדש בם. ויש להבין את עניין ג' מיני מים, שאומר שהם נגד ג' קווים. מהו העניין בדרך העבודה? בטח שהזוהר הקדוש מדבר ממדרגות עליונות, ששם שייך עניין ג' מיני שפע, המתגלים בג' אופנים. ומה יש לנו ללמוד מזה בדרך העבודה? קודם כל, אנו צריכים לדעת מה זה מבול מים בעבודה? שהמבול הזה היה המחבל אשר וימח את כל היקום. ידוע שבזמן שהאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלהשפיע, אז הגוף טוען, מה העבודה הזאת לכם? איזה היגיון יש בזה שאתה לא רוצה לעבוד לתועלת עצמך? הלא אתה צריך לדאוג שאתה תהנה מהחיים. ולהשפיע נקרא שאתה תעבוד לא בשבילך. איזה תועלת תצמח לך מזה שאתה עובד שהבורא ייהנה, מזה שאתה מקיים את התורה ומצוות שלו, אשר ציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום. האם ייתן לך שכר תמורת עבודתך? כלומר שאתה מתייגע בתורה ומצוות? על זה אתה עונה לי, שאתה רוצה לעבוד בלי שכר. איך אפשר להבין דבר כזה, לעבוד בלי שכר? הלא הוא נגד ההיגיון. הלא הטבע שבו נולדנו הוא רצון לקבל הנאה ותענוג. ואם אנו מתייגעים באיזה דבר, בטח שאנחנו מקבלים הנאה ותענוג תמורת היגיעה. אם כן, הרי זהו נגד הטבע שלנו. וזה נקרא טענת מה. אולם יש עוד טענה שהגוף מתנגד לעבודת השם בזמן שהאדם אומר להגוף שאנו צריכים להאמין בהשם שהוא המשגיח ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אז בא להאדם הגוף וטוען טענת פרעו שאומר מי השם אשר אשמע בקולו. כלומר שקשה לו להאמין בהשם. זאת אומרת שהוא אומר שהוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, אבל בתנאי שאם הוא היה מרגיש את גדלות השם, היה מבין שכדאי לעבוד בשבילו. כמו שאנו רואים בגשמיות, שאם בא איזה גדול, שיש הרבה אנשים שקבעו שהוא גדול, והשכל מחייב כדעת אלו, שאמרו שהוא גדול, בטח כמו בגשמיות, האדם מסוגל לעבוד ולשמש את הגדול. בטח אם הייתה לו הרגשה כזו בגדלות השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא. אין לנו הרגשה כזאת, אלא כמו שרואים, הוא בבחינת שכינתה בגלותה, ואין שום הרגשה בגדלות השם. אם כן, איך הוא יכול לבטל את תועלת עצמו בפני תועלת השם? לכן בית אלה, היינו מי ומה, כשהם מתחברים, נעשה צירוף מים, שזהו מה שכתוב המבול מים על הארץ, שעל ידיהם מתו. כלומר, שכל בחינת הרוחניות הנקראת חיים נאבדה בגלל המים הנ"ל, שהם בית השאלות מי ומה. פרחו מהם רוח החיים דקדושה ונשארו מתים, כמו שכתוב, רשעים בחייהם נקראים מתים, וזה נקרא מי המבול בעבודה. שבגלל המים האלה מתו בעבודה, ולא היו יכולים להמשיך בעבודת השם מסיבת הטענות של מה ומי. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות, שהיה בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל התיבה. כלומר שהמחבל, שהוא מלאך המוות, הוא בתוך הטענות של מה ומי. ועניין הצלת התיבה מהמבול בעבודה הוא, היות שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא בחינה שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות. כלומר, אף על פי שההיגיון והחוש אינם מבינים את מה שאומרים לנו חז"ל, אבל הם מקבלים עליהם את אמונת חכמים, ואומרים שמוטל עלינו לקבל על עצמנו אמונת חכמים. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ובלי אמונה אין שום דבר להשיג ברוחניות. ובחינה זו נקראת בחינת בינה, שהיא בחינת חסדים מחוסים. שהיא נקראת בחינת כי חפץ חסד, שפירושו אין הוא רוצה שום דבר להבין, ועל כל דבר הוא אומר, בטח שזהו חסד של הקדוש ברוך הוא, שעושה עמו. והגם שהוא לא רואה את החסדים שהשם עושה עמו ועם כל העולם, מכל מקום הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית, של טוב ומיטיב, כמו שכתוב, והכל מאמינים שהוא טוב לכל, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. וזהו חסדים מחוסים, כלומר, הגם שאינו רואה שזה יהיה חסדים, מכל מקום הוא מאמין למעלה מהדעת, ואומר, עיניים להם ולא יראו. וזה נקרא בחינת תיבה, שמי שנכנס לבחינת חסדים מחוסים ומקבל הכל למעלה מהדעת, במקום זה אין שום שליטה להסיטרא אחרא. כי כל השאלות מה שהסיטרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאין כן למעלה מהדעת, זה השטח שייך להקדושה, כי כל השאלות הם רק לפי שכל החיצוני. מה שאין כן, שכל הפנימי, שהוא בא לאחר שהאדם זכה לבחינת השתוות הצורה, שהוא זוכה אז לשכל הפנימי, שאז הוא מבין בתוך הדעת הפנימי, ואז הוא רואה שכל מה שהשכל החיצוני הבין שהצדק איתו, לאחר שהוא זוכה לשכל הפנימי, הוא רואה שהכל מה שהשכל החיצוני טוען, אין בזה ממש, כמו שכתב אבי מורי זצ"ל במאמר תש"ג. ובאמור שהמחבל נמצא בתוך מים של המבול שהוא ממית את האדם, פירושו שבתוך המים שהם מי ומה, כלומר שאם הטענות האלה הוא הורג את בני אדם, וזה שאומר הזוהר, אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות, בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל התיבה. כלומר, שראה שעל ידי הטענות האלה, תובד לו רוח החיים שיש לו. אז הוא נכנס לבחינת למעלה מהדעת, שהיא בחינת בינה, שהיא בחינת כי חפץ חסד, שפירושו הוא, שרוצה להיות רק משפיע, ולא לקבל כלום, אלא שהוא שמח בחלקו, כמה שהוא מבין ומרגיש משהו בעבודת השם, הוא לזכייה גדולה אצלו. ואת כל הטענות, מה שהוא שמע מהמי ומה, הוא שמח בזה, שיש לו עכשיו מקום ללכת למעלה מהדעת. נמצא שעל ידי זה, הוא ניצול ממבול מים. ובאמור נוכל לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. כי ודאי הוא שהאדם צריך להסתיר עצמו, שלא יראה לפניו, שלא יראה לפני המשחית, כשהוא שורה בעולם, כדי שלא יסתכל בו. כי כל אלו שמתראים לפניו, יש לו רשות להשחיתם. בסולם אומר הזוהר, וזה לשונו, ועל כן ביקש הקדוש ברוך הוא לחפות על נוח, להסתירו מעין רואה, כדי להסתיר מעין מפני מי המבול, כי המים דחקו אותו אל התיבה, כלומר כי ראה את מי המבול ופחד מהם, ועל כן בא אל התיבה. ויש להבין איך שייך לומר לגבי מלאך המשחית, שאם נוח נכנס בהתיבה, אז המלאך כבר לא רואה אותו, שהוא נמצא בהתיבה. איך אפשר להבין זאת? אם הקדוש ברוך הוא היה מייעץ לנוח שייכנס להתיבה בכדי שלא יראה אותו המחבל המשחית, בטח כשהיה רואה את התיבה, מה הוא היה חושב? שזהו תיבה ריקה מבלי אנשים? הלא אפילו אם היה המחבל המשחית גשמי, היה בטח רוצה לראות מה שיש בתיבה. ובפרט מלאך, לא רואה מה שיש בתיבה? הייתכן? אלא בבחינת עבודה יש לפרש כנעל, שהמחבל המשחית הוא רואה באלו אנשים שהולכים בתוך הדעת. עמהם הוא יכול להתווכח בטענות של מי ומה. מה שאין כן, שהשם אמר שהוא ייכנס בבחינת בינה, הנקראת אלמא דאת קסיא, שפירושה שהוא מכוסה בפני חיצוניים, כלומר, לאלו אנשים שהולכים עם שכל החיצון, המחבל יכול לראות משום שיש להם שפה משותפת, היינו בבחינת חיצוניות. מה שאין כן, אלו שהולכים למעלה מהדעת, הנקרא שעושים הכל מטעם אמונת השם, ועל ידי אמונת צדיקים שהם נותנים ההדרכה, איך ללכת ולהגיע לדבקות בהשם, ולזכות לשכל הפנימי, הנקרא שכל התורה. במקום הזה נבחן שאין למלאך המשחית שום אמצעים לראות, היות שהראייה שלו היא בכלים דקבלה. לכן אמרו חז"ל, כיוון שניתן רשות למשחית, שוב אינו מבחין בין טוב לרע. ופירשנו שהכוונה היא, בזמן שניתן רשות למשחית, אפילו אלו אנשים שעוסקים בקבלה בעל מנת להשפיע, שהם נראים טובים, שהם נקראים טובים, מכל מקום, היות שעוסקים בקבלה, יכול להיות כתרוג על ידם. לכן גם הם נכנסים בבחינת בינה, שהיא כלים דהשפעה, שבהם אין שום אחיזה להסית רעך, שזה נקרא שאין המלאך המשחית יכול לראות מי שנמצא בהתיבה, כי כל אחיזה שלו הוא רק בכלים דקבלה, שם הוא יכול להסתין ולקטרג. אבל מי שנכנס בהתיבה, היינו שהיא בחינת בינה, כלי להשפעה, אין הסיטרא אחרא רואה אותם. היינו שאין להם שפה משותפת שתהיה מציאות להבין מה שהסיטרא אחרא טוען נגד העבודה. כשהאדם הולך בדרך השפעה, שזה נבחן למעלה מהדעת, שהוא בחינת אמונה. שעד בחינת אמונה, יש יכולת להסית רעך להתווכח עם האדם. אבל ברגע שהאדם נכנס לתיבת האמונה למעלה מהדעת, הסית רעך נשארת עומדת על יד שער האמונה, ואינה יכולה ללכת הלאה. וכמו שכתוב בתלמוד 10 הספירות, וזה לשונו, אלא בינה זו עדיין אינה נחשבת למחוסרת ראש. מטעם דבינה אינם סובלים משום כוח של צמצום. כשפירושו, היות שבינה נקראת בחינת חפץ חסד, שהוא כלי דהשפעה, שאינה צריכה בשביל עצמה שום דבר, וכל דבר שהיא יכולה לעשות למעלה מהדעת, היא מרגישה בעצמה שיש לה משהו לתת. כלומר, שעניין צמצום נקרא חיסרון. והחיסרון בא תמיד על ידי שהאדם רוצה לקבל משהו. ואם הוא צריך לקבל, ואם יש הפרעות מצד מישהו, היינו שהנותן אומר, כן, אני מסכים לתת לך, אולם רק לפי התנאים שאני רוצה, ואם אתה תסכים לתנאים אלו, אתה תקבל, אחרת לא. כאן יש מקום להפרעות. כלומר, אם אין המקבל מוכשר לקיים התנאים מה שהנותן דורש, נמצא אז המקבל בבחינת חיסרון. זאת אומרת, התנאים שהנותן רוצה, זה נקרא הגבלות וצמצומים, שלא תמיד המקבל מוכן לקיים את התנאים האלו. מה שאין כן, אם הוא לא רוצה לקבל שום דבר מהנותן, מה אכפת לו מזה שהנותן לא רוצה לתת, רק לפי ההגבלות? הלא אין לו שום עסק עם הנתינות של הנותן. זה מכונה בחינת בינה, כלי דהשפעה. היא רוצה לתת ולא לקבל כלום. אולם כאן יש עמקות גדולה, בזה שהבינה רוצה לתת ולא לקבל כלום. כי גם כאן יש תנאי מצד התחתון, הנותן. כלומר, זה שהתחתון רוצה להשפיע, התחתון אומר שרק לפי התנאי שאני אציג לפניך, אני מוכן להשפיע לך. אחרת, אינני מסוגל לתת לך משהו. ומה התנאי? אני רוצה לראות אם באמת אתה חשוב. ולא סתם חשוב, אלא בכדי שאני אהיה מסוגל לתת לך את הכל, ולא להשאיר בשבילי שום דבר, אלא לקיים בכל לבבך ובכל נפשך. זה אני יכול לתת לך רק בתנאי שאני ארגיש את הגדלות והחשיבות שלך. אז אני מוכן להכל. אחרת, אין בידי לתת לך מה שאתה דורש ממני. נמצא, בזמן שאין אדם מרגיש את גדלות השם, אין הגוף יכול להתבטל אליו יתברך בכל לבבך ובכל נפשך. אולם לאמיתו של דבר, זה שהתחתון מציג תנאי שאומר שאני מסכים לעבוד בשבילך רק בתנאי שאני אראה את החשיבות והגדלות שלך, נמצא שכבר הוא רוצה לקבל מהבורא. היינו גדלות השם. אחרת, אין הוא רוצה לעבוד בכל לבבך. כבר האדם מוגבל ומונח תחת שליטת האסתר, ואין הוא בן חורין. לומר שאין הוא רוצה שום דבר, אלא הוא רוצה רק להשפיע. זה אינו נכון, שהרי כן רוצה משהו, מטרם שיקיים שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שרוצה לקבל מקודם גדלות השם, ואחר כך האדם אומר שהוא יתבטל להשם. ובטח שבחינה זו לא נקראת בחינת בינה, כי חפץ חסד, ואינה רוצה שום דבר, כי כן היא רוצה. ובאמור יוצא שבחינת בינה שתכונתה כי חפץ חסד הוא, שלא צריכה שום דבר לקבל, לכן היא בן חורין. כי רק מי שצריך לקבל משהו, הוא כבר מוגבל ותולה בדעת אחרים. אלא מי שהוא הולך בעיניים עצומות, ולא צריך לא גדלות ולא שום דבר, אז נקרא חירות. אבל צריכים לדעת, לזכות לבחינת בינה, הוא עבודה גדולה, עד שמשיגים בחינה זו. כלומר, שיהיה מסתפק במועט, בהרגשה שיש לו, ובשכל שיש לו, אלא הוא שמח בחלקו, במה שיש לו. והאדם הזה יכול להיות תמיד בשלמות, מטעם שהוא שמח בחלקו. אולם, מה יש לאדם לעשות שעדיין לא הגיע לבחינה זו, והוא רואה שאינו יכול להתגבר על הרצון לקבל? אז הוא צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעיניים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים, אף על פי שהגוף מתנגד לזה. כלומר, שאין לו לתת עצות להבורא איך שיעזור לו, אלא הוא צריך להכניע עצמו ולהתבטל להשם בלי שום תנאים. אלא היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן הוא מבקש מהשם שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו. לכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, היות שהוא יותר גרוע משאר אנשים, שהם כן יכולים להיות עובדי השם. מה שאין כן, הוא יותר גרוע מהם, שהוא רואה שיש לו רצון לקבל באהבה עצמית יותר מכולם. לכן הוא מתבייש כלפי עצמו, איך שהוא נמצא בשפלות כל כך. ולכן הוא מבקש מהשם שירחם עליו, שיוציא אותו משליטת היצר הרע. ולא משום שהוא יותר חשוב משאר אנשים, לכן הוא מבקש שייתן לו עזרה, אלא הוא יותר גרוע משאר אנשים, מטעם שהרצון לקבל שלו יותר מפותח, במרץ יותר גדול, הוא עובד אצלו. אולם אינו מבקש שייתן לו יותר שכל ודעת בגדלות השם. אז תהיה לו היכולת לצאת משליטת הרע. הגם שזה אמת, אבל הוא לא רוצה להגיד להבורא שהוא רוצה להציג להבורא תנאים שרק אז הוא יתבטא להשם. אלא הוא מסכים להישאר במיעוט שכל ובמיעוט הרגשה לא יותר מכפי שיש לו עכשיו. אלא היות שאין לו כוח התגברות, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח התגברות, ולא מוח, שכל והרגשה. כי כל מה שהאדם נותן להקדוש ברוך הוא עצות, נראה כאילו שהוא מציג תנאים להשם, כאדם בעל עמדה, וכאדם בעל שכל, וזהו חוצפה להאדם שיציג תנאים להשם, ולומר, אם תיתן לי למשל טעם בעבודה, אני יכול לעבוד בשבילך, אחרת אני לא מסוגל. אלא האדם צריך לומר, אני רוצה להתבטל ולהיכנע ללא תנאים. אלא, תן לי כוח שבאמת אני אוכל לצאת מאהבה עצמית ולאהוב את השם בכל לבבך. מה שאין כן, אם האדם מציג תנאים, זה לא מראה על שפלותו של האדם, אלא להפך, זה מראה שהאדם מחזיק עצמו לישות ולבעל גאווה. וזהו כמו שאומר, כמי שאומר, שאר אנשים אין להם שכל, הם יכולים לעבוד בשבילך. אבל אני לא כמו שאר אנשים, אני מבין יותר מה זה יהדות, מה זה עבודת השם. לכן הוא אומר להבורא, שהבורא צריך להתחשב עמו כמו שהאדם מבין, ולא כמו שהבורא מבין. ובאמור נבין את עניין ג' קווים, מה שהזוהר הקדוש מביא ג' בחינות. א', מים מתוקים, והלעומת הקדושה הוא מים מרורים. כידוע, שימין נקרא שלמות, כמו שכתוב במאמר של אבי מורי משנת תפשין ג', שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת שהוא שלם, והלעומת דשלם הוא שבא הסיטרא אחרא ומראה לו כל החסרונות, איך שהוא לא הולך בדרך השם, ומפיל את האדם למצב של עצבות, עד כדי כך שהאדם רוצה אז לברוח מהמערכה, ורוצה אז רק להרוג את הזמן, ואז הוא רואה הכל שחור. ב. קו שמאל, הוא בזמן שהאדם רוצה לעשות חשבון הנפש בתוך הדעת, לראות איך הוא באמת לפי ראות עיניו, אם הוא שלם או בעל חיסרון. והיות שהוא הכין עצמו לבירור הזה, וזה שעבר לקו שמאל, הוא משום שרוצה עכשיו להתפלל להשם, שיעזור לו, שיוהב את השם בלב הנפש. זה נקרא מים צלולים, מטעם שאין כאן שום פסולת ועירוב, אלא הוא רוצה לראות מקום שיוכל להתפלל להשם. מה שאין כן הלעומת דקדושה, בא בטענות ונותן להבין שהוא בסדר גמור, אין לו על מה להתפלל. זה נקרא מים אחורים, כי צלול נקרא שאין שם שום תערובות, כלומר שהוא רואה את האמת איך שהוא רואה לפי דעתו ולפי שכלו, והוא רואה שהוא לא בסדר, ויש לו כוח ורצון להתפלל להשם שיעזור לו, שיזכה לאהוב את השם בכל לבבך. אז בא הלעומת דקדושה ומערב שם שקר, ואומר לו שהוא כן בסדר ואין לו על מה להתפלל. נמצא שזהו מים אחורים, שמעורבת שם בחינת שקר במה שהם אומרים שהם בסדר ואין להם על מה להתפלל. וכן יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, יש מים שלום ויש מי מריבה, שהוא סוד הקדושה והלעומת של קו האמצעי. כי כלל הוא שקו האמצעי הוא התמזגות של הבית קווים. והיות שהקו ימין דקדושה הוא בחינת שלמות מבחינת למעלה מהדעת, וקו שמאל נקרא זה שהוא רואה בתוך הדעת שהוא בלתי שלם, אלא להפך מלא חסרונות, לכן קו אמצעי הוא בנוי מבית קווים, כלומר שאי אפשר ללכת למעלה מהדעת מטרם שיש לו דעת, המראה לו את המצב איך שהוא נראה, איך שהוא נראה לעיניו בתוך הדעת. אז שייך לומר שאינו מסתכל על מה שהשכל מחייב אותו לעשות, אלא הוא הולך למעלה מהשכל, אלא הוא מאמין באמונת חכמים, מה שהחכמים אומרים לו, ולא משתמש עם השכל שלו. מה שאין כן, אם אין לו שכל ודעת שיגיד לו משהו, לא שייך לומר שהוא הולך למעלה מהדעת. לכן נקרא קו אמצעי בחינת שלום. היות שהוא נצרך לבית קווים. כלומר, בזה שיש לו בית קווים מנוגדים, והוא נצרך לשניהם, ומדוע נקרא זה שלום? יש לפרש שבזמן שיש לו בית קווים ביחד, שאז צריך להרים את קו ימין על קו שמאל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שפירושו שהקו של שלמות הנבנה על הלמעלה מהדעת, על הקו שמאל, שעל ידי זה קונים בחינת רצון לאהבת השם, שזהו הסגולה של למעלה מהדעת. כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שאמר, זה שהבורא רוצה שנעבוד אותו למעלה מהדעת, הבורא בחר זה הדרך, היות שהוא הדרך היותר מוצלח, שהנבראים יזכו לבחינת דבקות, ואז זוכים לבחינת שלום. כמו שכתוב, אשמעה מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחסלה. נמצא שההתכללות של בית קווים נקראת שלום, וזהו קו האמצעי בקדושה. מה שאין כן בהלאומת דקדושה נקרא מי מריבה, כי המשיכו עליהם את מי שלא היו צריכים להמשיך, הנקרא מי מריבה, ונטמעו בו. פירוש שהלאומת דקדושה הגביהו את הקו שמאל על קו ימין. כלומר, שאמרו ממש להפך מהקדושה. הדרך של הקדושה זה שצריכים התוך הדעת, שהוא מתנגד למה שלמעלה מהדעת אומר. זהו שצריכים להשתמש ולעסוק עם הקו שמאל. אינו הטעם שהם רוצים ללכת בקו שמאל ולשמוע בקולו, אלא להפך, הם צריכים להשתמש ולעסוק עם הדעת, בכדי שיהיה להם מקום ללכת למעלה מהדעת. ומה עשו הלאומת דקדושה? שהם המשיכו קו שמאל שישלוט על קו ימין. כלומר, ללכת בתוך הדעת. וזה ממש טומאה. שטומאה בעבודה נקרא טמטום הלב. כלומר, שהרצון לקבל סותם את הלב, שלא יכול להיכנס הקדושה לתוך הלב, מטעם שינוי צורה. וממילא נעשה ריב עם השם, מדוע שהשם לא נותן להם טוב העונג, שזהו ההפך מהשלום. לכן צריכים להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת.
נו, אז מה שוני בין מי מנוחות למי מריבה? שאלה ראשונה, מה ההבדל בין מי מנוחות למי מריבה?
ההבדל בעצם קו ימין וקו שמאל. האם ללכת בתוך הדעת, האם ללכת בתוך הדעת או למעלה מהדעת?
ההבחנות, אני לא יכול להגיד שכל כך היה מפורט. מה שבטוח מי מריבה זה שמגדילים את הקו שמאל יותר מקו ימין ונופלים לתוך הדעת.
הם, הקיום של שניהם ביחד מאפשר לנו את העבודה בקו האמצעי.
כן, להשפיע על מנת להשפיע ולהשפיע על מנת לקבל.
מי מריבות אולי זה כשמתגברות בו אותם טענות ששואלות בכלל על הדרך עצמה. ומי מנוחה באמת, שזה בתוך הדעת, ומי מנוחה זה באמת שהוא מעל הדעת, נכנס לתוך אותה תיבת אמונה שהוא מדבר עליה.
מי מריבה זה מים זדוניים, זה ממש מים הורגים, שהורגים את ההשפעה, ומים מי מנוחה זה תיבת נוח, זה כשאתה הולך למעלה מהדת.
מי מריבה הם אותם המים שיוצרים אצל האדם כל הזמן את ה... מושכים אותו בעצם כלפי מטה.
איך בינינו כלפי... אנחנו מזהים שנמצאים במי מריבה? מה אתם מסתכלים עליי? תסתכלו בתחילת המאמר. בתחילה. כתוב שם מה זה מי מריבה. מה כתוב? תגיד. אתה תגיד לכולם, מה אתה?
אשר רבו בני ישראל עם את השם.
את השם, זהו. מה זאת אומרת? עכשיו תסבירו זה לזה. מה זה מריבה? אשר רבו בני ישראל את השם. נו? מה הפירוש?
אשר רבו בני ישראל את השם. זאת אומרת שאותם ההשתוקקויות שלנו כלפי לעשות נחת רוח לבורא, ההשתוקקויות האלה, הם היו במריבה זה בזה.
כן, זה אומר שהם לא... שהם...
האחד לא חייב להסכים עם השני בתוך הבירורים. כן? כי דווקא מה... מריבה בין החכמים יוצא חוכמה. לזה אין מה לפחד. זה לא מריבה. מי מריבה? נו.
מי מריבה זה אומר שהם לא הכניסו את הבורא לתמונה. זאת אומרת, הם לא השתמשו בו כמי שמשלים את שני הקווים שמתעוררים בהם. ואז הקו שמאל גבר עליהם.
זה כשלא היה להם מספיק יכולת לקבל את ההשלמה הזאת של הבורא, לא הכינו חיבור מספיק ביניהם, ועדיין דרשו שהוא יבוא ויפעל.
שלא מקבלים את זה שהכוח השולט במציאות, בקשר ביניהם, זה כוח של אהבה, של השפעה, של האור. אלא האדם בטוח שדווקא מתוך האגו, מתוך הכוח, הוא יכול לשלוט ולעשות שינוי.
אם אין בורא בקשר בינינו, אם לא זה הקשר בינינו, הבורא, מה שמחבר, אז אין, כאילו, התגבר מיד אותו כוח אחר, כאילו, כוח פירוט שיתראה בנו. בצורה הפוכה, אותו בורא הפועל.
שרוצים תשלום בתוך האגו, בתוך הדעת, ואז שאלות האלה, מי ומה, מושכים אותם למטה.
איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רבים עם הבורא? מה זה המצב שאנחנו רבים איתו?
יש את העבודה שלנו שאנחנו רוצים להתאחד ולהתחבר בינינו, ואנחנו מרגישים שהבורא לא עוזר לנו, ואנחנו צריכים כן את עזרתו.
זה קורה כשאנחנו נמצאים במקום להשתמש במצב שלנו ו לעבוד, זאת אומרת, לפעול למעלה, למעלה ממנו כמצב האופטימלי, אנחנו דורשים שהבורא ייתן לנו תנאים אחרים, ובאים איתו במריבה.
זה, הבורא רוצה להתגלות, ואנחנו צריכים כל הזמן לדאוג שאנחנו מצידנו עושים את ההסתרה, כדי שנוכל לעבוד אותו בלמעלה מהדעת.
כן, שלא מקבל את המציאות כמו שהבורא מציב אותה, אלא כל הזמן רוצה לעשות בשינויים לפי איך שהדעת שלי אומרת, ולפי ההיגיון והאגו, וככה אני כאילו כל הזמן נכנס לקונפליקט עם, עם הסביבה, שאותה הסביבה, הבורא סידר.
לא יודע בדיוק. לא יודע, אולי כאילו נמצאים באיזה מאבק באמת, בין קבלה להשפעה, כל הזמן כאילו שהוא רוצה שאנחנו נהיה בהשפעה, אנחנו רוצים להישאר בקבלה, וככה נמצאים באיזה משחק.
שאנחנו מציבים כל מיני תנאים לבורא, שקודם כל תתגלה ואחר כך אני אעבוד, קודם כל תן ואחר כך אני, זאת אומרת, כל פעם יש איזה תנאי יקדם.
ושתיתן לי את גדלות הבורא כדי שאני אוכל לעבוד אותך, בדיוק אותו תנאי. שאני אוכל, קודם כל מבקש את השכר, שכאילו זה נשמע טהור. תן לי גדלות הבורא, לא רוצה יותר מזה. אבל זה גם כבר סוג של שכר.
אני רוצה להגיד על גדלות המאמר ורבש, איך... אנחנו חיים כאילו באיזה נגיד, איזה מציאות אולי שיש קצת משהו משמאל, קצת משהו מימין, והוא לקח פה את שלושת הקווים האלה ופתח אותם לאיזה כאלה הבחנות וכל דבר בצורה רגשית, זה מדהים, ופתאום אני מבין, עכשיו שרב שואל איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רבים עם הבורא, אז אנחנו לא מגיעים כרגע למצב הזה. הוא מדבר פה על ריב עם הבורא שם בקו אמצעי, רק זה נקרא מי מריבה.
אז חסר חיבור שלנו יותר, חיבור שלתוכו אנחנו רוצים למשוך מאור.
בעצם ריב עם הבורא זה מצב הקבוע שלנו, רק שנסתר. אנחנו כל הזמן מתנגדים לאותו המציאות. אם אין עוד מלבדו, ואני כל הזמן ככה לא מרגיש שלמות באותו, אין עוד מלבדו הטוב ומטיב, זה נקרא שאני במריבה איתו, בהתנגדות. וצריך להגיע לצורה כזאת שאני מצדיק את הבורא, מקבל את המציאות בצורה איך שהוא מייסד אותה.
לא יודע מה להוסיף עוד.
זה שאנחנו לא רוצים לעבוד למעלה מהדעת, להתנתק מהשכל שלנו, לבטל את עצמנו ולהיכנס לעיבור.
איך אנחנו בודקים את עצמנו כלפי מריבה עם הבורא? להיות למעלה מזה כל הזמן. מה אנחנו צריכים לבדוק? כדי להיות בטוחים שאנחנו לא נמצאים בריף עם השם.
הדבר הראשון שעולה לי זה היחס כלפי החברים. אם אני ביחס כלפי החברים שאני רוצה, שאני מרגיש שאני רוצה להיות איתם ואני רוצה להתחבר איתם ואני רוצה להתאמץ עוד יותר ועוד יותר באהבה איתם, אז זה אומר שאני ביחס נכון. ואם אני ביחס ההפוך, אז זה אומר שאני כאילו רב עם הבורא, שאני לא הולך יחד איתו. אם אני רואה משהו במציאות שהוא כאילו כנגד דעתי וזה הורג אותי, אז זה אומר שאני לא הולך עם השכל שלו, אני הולך עם השכל שלי.
דבר ראשון שאנחנו צריכים לבדוק זה קודם להיות בתשומת לב מה המצבים שעוברים עלינו. והדבר השני שאנחנו צריכים לבדוק זה מה, למה הם עוברים עלינו בצורה שהם עוברים עלינו וממי הם מגיעים לנו.
להיות תמיד כלפי יתר חיבור עם החברים תמיד עם הנטייה להשפעה, וזאת הצורה היחידה שעוד אפשר איכשהו להימנע מזה, או להיות מעל זה.
סך כל הבדיקה היא פשוטה, מה היחס שלי לחברים? עכשיו אני יושב פה בסדנה, איך אני מתייחס למה שאתם אומרים? עד כמה אני מחשיב דווקא את מה שאני אומר, את הקבוצה? חשבונות תמיד כלפי המערכת שהבורא סיבב לך.
כדי לא להיות בריב איתו, צריכים בעצם לשמוע בכל דברו, מה שהוא מכוון אותנו, לחיבור בינינו, שזה בעצם המרכז, המקום המרכזי. זאת אומרת, כל הזמן רק ללכת לקשר בינינו, ללכת לפי מה של העצות של החכמים, של המקובלים, לקשר בינינו בלבד, שם להתמקד.
כמו נוח, להיכנס לטבע, להיכנס למעלה מהדת, לבטל את עצמו, להיכנס לעליון כעובר.
וכדי כל הזמן להיות למעלה מזה, אני צריך...
איך זה להיות בתיבה בים במבול? בים הסוער, במי מריבה. איך זה? איך אנחנו צריכים להחזיק את עצמנו לפחות כל הזמן בתיבה?
כל הזמן ללכת למעלה מדעתי וללכת יחד עם דעת העליון, וזה שאני, אם אני נופל בחזרה למטה, אז אני, המים ייכנסו לתוך הטבע, מה שנקרא. אני צריך כל הזמן להיות באמונה למעלה מהדעת.
ואנחנו צריכים להחזיק את עצמנו בזה ש אנחנו דואגים להחזיק את החברים, שיהיה להם כוח לעשות צעד לקראת החיבור, למרות מה שנראה להם בתוך הדעת, שאין להם את התנאים ואין להם כוחות, אלא שיהיה להם הרגשה וכוח לפעול, שזה המצב הכי המושלם עבורם לעשות את הצעד הזה.
כן, כי להיכנס לתיבה כשהולך להיות מבול זה נראה כאילו הזוי. מה זה אמור לעזור לי? אבל אם התיבה היא מספיק חזקה והיא נותנת ביטחון ונותנת סביבה ממש ממש חזקה, אז אפשר לבנות שם מציאות שלמה.
נראה לי הנקודה הראשונה שהיא נקראת התיבה זה הסירייה, מה שאנחנו עכשיו כל הזמן ככה עוד ועוד מתקדשים עם הדבר הזה, שהסירייה צריך להיות בשבילי איזשהו בסיס, שלא משנה מה קורה במציאות, מה קורה בעולם, בחיים שלי, מה נראה לי, הסירייה זה איזשהו יסוד שככה כל הזמן צף כל הזמן מעל פני המים, מעל כל הצורות של ההפרעות, ומחזיק אותך כל הזמן באיזשהו קשר הבסיסי לבורא.
מעל כל המחשבות שמתוארות בתוך הדעת, באמת שהן כנגד הדרך והן כנגד החיבור, מעל זה כל הזמן לשקוע בתוך החיבור עם החברים, להיות בלב שלהם, פשוט בתוך הדעה שלהם, לחיות בתוכם, לעשות מאמץ כל הזמן לקבל את הדעה שלהם.
לרכוש כלי של אמונה.
כל הזמן לא לשכוח לצרף את הבורא, ובשביל כשחושבים שהחברים יחזיקו באותה עבודה למעלה מהדעת, כי אם לא נצרף את לא תהיה לנו השתקקות כזאת שלצרף את הבורא.
מים לדוגמה, לתת דוגמאות למי המבול שבחיינו. מים מהמבול שאנחנו מרגישים ועלולים להרגיש בחיינו, למעשה. קדימה.
זה מתחיל בטפטוף, פשוט כל מיני הפרעות קטנות שאנחנו כביכול לא שמים לב אליהם. וזה הולך ומתחזק עם דברים חיצוניים שקורים לנו, כל מיני הפרעות בעבודה, במשפחה, עם הבריאות. וזה ממשיך להפרעות שהן ממש מורגשות, שזה התנגדות וכתרוג פנימי על החברים, על הרב, על הדרך.
ועם כל אלה, באמת המים של המבול זה שלא רואים את הבורא מאחורי זה, שלא מנסים לשייך את זה לאין עוד מלבדו.
כל הצורות יחס הזה שהאגו ככה כאילו מחפש חריצים איפה הוא יכול לזדוק את החשיבות של החבר, ואז כמה שאתה לא ערני ולא שם לב, אז הוא אין לו שום בעיה, הוא פורץ כאילו את הסכר הזה ומוחק לחלוטין את כל המהות של החבר ובכלל תהליכים.
כל משהו נגד פירוד מוביל לפירוד, נגד חיבור מוביל לפירוד. לא יודע, נגד החברים, נגד הדעה של החברים, נגד בכלל כל דבר שקשור לדרך שיכול לקדם אותנו לדרך. לא יודע, אפילו לא רוצה להפיץ, הוא יושן בעמידה. גם.
כל המחשבות הזרות שלא נותנות להתחבר, כל מיני, השקעתי כל כך הרבה ומה אני עושה פה ומה העבודה הזאת. כל מה שאנחנו מכירים, השאלות שזורקות אותנו מהרוחניות.
מתי נגמר המבול?
אחרי 40 יום ו-40 לילה. 40, אנחנו למדנו בספרים תכונת הבינה, דהיינו מצב שבו אנחנו באמת יכולים להחזיק בינינו, באותה הרגשה.
באיזה תנאים נגמר המבול?
שאני מצליח להחזיק במחשבות הנכונות.
הוא יכול להיגמר או מלמעלה או מצד האדם. אם הוא נגמר מלמעלה, אז פשוט מחליפים לך מצב, כי לא יכולת להתמודד איתו. אבל המצב הבא הוא יהיה כזה שאתה תהיה חייב בכל זאת להתמודד עם מה שלא התמודדת. או שהוא נגמר על ידי זה שעשית עבודה בערבות.
ברגע שמידת החיבור עם החברים מגיעה לעוצמה כזאת שבה הבורא מתגלה בקשר בינינו.
המבול הופך להיות לא מועיל יותר, כלומר השתמשתי באותו, סך כל הבורא לא מנסה להכשיל אותך עם כל התסביכים שהוא מכניס לחיים עם המבול וכל מיני צורות, אלא הוא מנסה לעזור לך כל הזמן לצאת מהאגו. ואם הצורה של המבול כבר לא עלית מעליה ואתה משתמש בה ככוח שלך למדרגה, אז מגיעים להפרעה הבאה.
כן, המבול זה בעצם אותה צורת בורא שפועלת עלינו כדי לקדם אותנו, ואת כמה שהוא כאילו, זה כאילו סקאלה כזאת, כאילו מצד אחד יש את המבול באמת פועל לך בצורה כזאת, ומצד שני יש את למעלה מהדעת את כמה אתה באמת עכשיו פועל בתוך החברה. כמה שאתה באמת מתחיל להזדהות יותר, ללכת יותר באמונה, בדעת של החברים, בדעת של המורה. אז באמת, כאילו, המבול מפסיק.
כשעוברים את המבול, נקרא שנמצאים למעלה ממנו. כן? מה זה נקרא להיות, לחיות אחרי המבול? בבקשה.
לחיות אחרי המבול זה לחיות בדביקות, בחסד, כמו אברהם.
להחזיק באמונה. האמונה לא תהפוך להיות בדעת, אלא כל הזמן לפעול למעלה מהדעת.
זה אומר שהמבול הוא ממשיך, ואנחנו רואים פה, אנחנו השתננו ועכשיו רואים שזה בעצם לא מבול, זה ממש החסדים שהבורא שולח לנו כדי לקרב אותנו אליו.
כמו שלמדנו אתמול בצהריים, שזה ממש להרגיש את החשיבות של העבודה למעלה מהדעת. אנחנו עכשיו הולכים ומחפשים איך אנחנו עוד יכולים להיות בלמעלה מהדעת, אחרי ש... אחרי שכבר הצלחנו להיות במקום הזה, לעבוד את העבודה בצורה הזאת.
שכיסיתי על כל הצורות של המבול באהבה, וזה הופך להיות המדרגה שאני.
שעציתי את כל המאמצים שאני יכול באהבת חברים, בחיבור, שיש מקום לאור באמת לבוא ולהעיר ולהרים אותי מעל אותו מבול.
שבעצם אני כל הזמן בקו ימין, מעל שמאל, כל הזמן מחזיק בימין, כמה שאפשר.
אולי גם עבודה עם המאור, המחזר למוטב סוף סוף, שלומדים לעבוד איתו, איך להיות בדרישה מתמדת כל הזמן.
אחרי מבוי זה לחיות בתוך הרצון המשותף שלנו, בתוך החברים.
באותה הגישה החדשה שסיגלנו לעצמנו, שאנחנו רוצים לעבוד כדי להשפיע נחת רוח לבורא, ומן הסתם מתגלים דברים חדשים.
סיום של המדרגה.
לחיות למעלה מהמבול זה נקרא לקבל כל מצב שיהיה כשהוא בא מהבורא, היינו בשמחה ובהסכמה. כן? איך מגיעים לזה?
כן, מתוך חיבור, מתוך מאמצים לחיבור.
מגיעים לזה, כן, אחרי המאמצים שלנו, רואים ש... לא רואים שבתוך הדעת שהתקדמנו, אבל מגיעה כזאת שמחה ש...
זאת אומרת, המבול לא נגמר עד שאנחנו לא נלמד איך לקבל כל מצב כמצב המושלם. כן? כמו שהוא מגיע מהבורא. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.